Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you the only way that I can be. Until you're in my arms again.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו פעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט, בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ואז מדקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
כן, אנחנו פרק 220 ו...
לא, אנחנו 240 כבר, לא?
לא, עוד לא.
אוקיי.
225 אם אני לא טועה?
זה יותר פרקים מהממוצע.
זה פחות פרקים מה שמופיע בארכיונים מסוימים.
כן, ואם אתם רוצים לשמוע פרקים קודמים שלנו, מסיבה כלשהי, כאילו, כל ההקדמה הזאת שמעתם עד עכשיו לא הצמנה אותך מספיק, אנחנו מעלים פרק חדש כל יום חמישי לדף הפייסבוק שלנו, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע. אנחנו מעלים את זה דרך שני מקורות, ארכיון האינטרנט, internetarchive.org, ודרך iCast, iCast.co.il, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע, ככה עושים, עם מילים, בשפה עברית.
רוב הזמן הם גם עובדים, אז זה בכלל טוב. וגם יש לנו בלוגים, שזה דבר שעדיין קיים. הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב, גם לא יש עמוד בפייסבוק, אתם מוזמנים לעשות לייק כדי שלמעשה תראו מה קורה שם, למרות שאפשר גם בלי לעשות לייק, אבל אז אני לא יודע שראיתם.
אגב, הבלוגים האלה קיימים רק כל עוד זוכרים אותם, אז אם אתם מפסיקים לזכור אותם, הם ייעלמו.
אנחנו נגיע לזה.
ואני כותב בלילון.נט.
כן, שכחתי מה...
כן. אני נעלם.
כן. בלילון.נט, זהו.
בלילון.נט, כן.
קומיקס ו...
קומיקס וקולנוע.
כן, ודברים שקשורים לקומיקס, זה הכל. אם תרצה, הכל קשור לקומיקס. חציל קשור לקומיקס.
בוא אני אסביר לך על התיאוריות של סקוט מקלאוד לגבי ההיסטוריה של קומיקס. יש לך שעה וחצי?
חשבנו לדבר על שני סרטים, אבל אפשר גם על זה במקום, אני לא יודע.
אביעד, אגב, שני הסרטים האלה, אז הרעה הקבועה שלנו?
אז הרעה הקבועה שיהיו ספוילרים, כי אנחנו מדברים פה על פרטי העלילה המתקדמים, ואם אתם רוצים שלא נהרוס לכם, תראו את שמות הסרטים שמופיעים בתיאור הפרק, תעשו פאוז, תראו אותם אחד אחרי השני רצוי. כי אחרת אנחנו נדע. ואז תחזרו אליהם.
אוקיי, אז נעבור לסרט הראשון של השבוע, אנחנו הולכים לדבר על...
Every year, grandkids, cousins, pretty much everyone gets together. Even great-grandma Coco.
And the winner is... Luchadora Coco!
I tell her pretty much everything.
I used to run like this, but now I run like this, it's just way faster!
Life sounds like...
Miguel, eat your food. Here, have some more.
No, gracias.
I mean, see?
That's what I thought you said.
Día de los Muertos has begun.
It's the one night of the year our ancestors can come visit us.
I thought it might have been one of those made-up things. I was just...
Tonight is about family.
I am not like the rest of my family.
There's something that makes me different.
Great-great-grandfather, I want to be a musician, just like you.
All right, who's in there?
I'm sorry. Welcome to the land of your ancestors.
Miguel?
We're your family.
You're skeletons.
You're alive.
You've got to get home before sunrise, or you'll be stuck here.
What?
Forever.
Coco.
Coco?
Coco.
Coco, Chanel?
כן, סרטו של לי אנקריך. אנקריץ'?
אני אומר אונקריץ' שיהיה, אבל זה כנראה אנקריץ' כזה.
כן. על פי תסריט של אדריאן מולינה ומתיו אלדריץ', על פי סיפור של עוד הרבה אנשים, זה פיקסר, כולם...
זה הסרט של פיקסר, כולם עבדו עליו.
כולם עבדו עליו, ובסרט משחקים אנטוני גונזלז, גל גרסיה ברנל, בנג'מין ברט, אלנה אובך, רנה ויקטור, אדוארד ג'יימס אולמוס,
שכבר סרט שני השנה שאנחנו רואים אותו. בערך, בתפקיד מאוד קטן.
הוא שחקן כזה טוב.
אני לא יודע, הוא עושה תפקידים נורא קטנים עכשיו.
כן, אלפונזו, אפורו, ג'ון רצנברג,
כמובן,
כי
הוא סרט של ויקסר.
אני אפילו לא בדקתי, מה הוא משחק בדיוק? חואן.
כן, הוא משחק את השלד עם הברזלים מהשיניים.
ויש הרבה אנשים בסרט הזה.
כן.
גבריאל איגלסיאס.
כי היו חייבים לשים אותו איפשהו, וצ'יץ' מרין. באופן אירוני, סוג של משחק שוטר.
כן.
כי הוא בדרך כלל משחק מישהו שהוא...
שהוא
מחוץ לחוק, כן.
וכשאני אומר, כשאתה אומר משחק, בחיים האמיתיים הוא בדרך כלל עובר על החוק. לפחות עד שישנו את חוקי הסמים בארצות הברית באופן...
בחלק מהמקומות שינו אותם.
כן.
כן.
טוב, העלילה.
העלילה.
אני או אתה?
שנינו לא עלילה.
אוקיי, בסדר. אימלדה ריביירה הייתה אשתו של מוזיקאי שעזב אותה.
המניאק.
הנבלה, כן. ואת הבת, המשותף שלהם קוקו. וכתוצאה מכך היא החליטה לסנוע מוזיקה באופן סופי ומוחלט, אוקיי?
כי הוא במובן של לא רוצה לשמוע שום מוזיקה בבית, והלכה להיות סנדלרית, כי...
כן. זה עבודה שלא מערבת מוזיקה.
זה עבודה הכי רחוקה כנראה ממוזיקה שיש.
זה עבודה הכי רחוקה ממוזיקה, אלא אם אתה...
אלא אם אתה דופק מסמרים לפי הקצב.
כאילו, אתה באגדות עם סקנדינביות מסוימות, איפה שגמדים באים אליך הבית ושרים ומתקנים את הסנדלים.
או שקוראים לך ג'פטו.
ג'פטו שר?
לא, אבל שרים אצלו בחלון.
אוקיי, צרצרים מעצבנים. בכל אופן, המשפחה גדלה ומתרחבת, והחנות מצליחה מאוד. הבת שלה, קוקו, בעצמה מולידה ילדה, והילדה שלה מולידה ילדה, ויש עוד הרבה הרבה אנשים במשפחה.
ככה דורות עובדים.
כן. עד שיש ילד אחד בשם מיגל, עכשיו בן 12, שהוא אוהב מוזיקה.
לא.
טררררם.
לא, 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 אתה לא תעשה את צלילים פה.
והוא רוצה להיות גיטריסט מפורסם כמו אלישו, אליש של כל מקסיקו מסתבר, ארנסטו דה לה קרוז, המוזיקאי הכי מפורסם והכי טוב בעולם.
במקסיקו לפחות, כן.
המוזיקאי הכי טוב בעולם, במקסיקו.
כן. בעולם שהוא מקסיקו.
ובדיה דולס מוארטוס, יום המתים שבו כל המשפחה מתאספת ביחד, כדי לזכור את כל האבות והקרובים שעבדו.
אל תטעו, זה יום שמח.
כן. הוא מחליט לברוח מבית המשפחה, לגנוב את הגיטרה מהקבר של ארנסטו דה לה קרוז, ולהצטרף לתחרות לתחרות הנגינה המקומית כדי להוכיח לעולם ולעצמו שהוא אכן מוזיקאי ראוי. הסיבה שהוא גונב את הגיטרה שלו זה כי הוא מגלה שהאבא האבוד שלו היה בעצם...
אבא, הסבא רבא.
כן, הסבא רבא.
הסבא של הסבא.
כן, אותו היה מוזיקאי המניאק, היה ארנסטו דה לה קרוז, והוא מרגיש שמגיע לו את הגיטרה. והוא לוקח את הגיטרה, אבל בשנייה שהוא מנגן בה, הוא מוצא עצמו מועבר עם הכלב שלו.
עם כלב.
עם כלב.
הוא לא שייך לאף אחד.
הוא שייך לעצמו. לעולם המתים. לעולם המתים, שמסתבר שהוא מאוד קרוב לעולם החיים... ספציפית, בזמן היום הזה, כאילו, בזמן...
כן, שאר הזמן אנחנו לא יודעים מה המרחק ביניהם, פה זה פשוט לעבור גשר.
כן, וכעיקרון הוא יכול לחזור די מהר, אם הוא רק, אם רק אחד מהקרובים שלו, ספציפית הסבתא, כאילו, אימלדה, תסכים להוסיר ממנו את הכללה. הבעיה היא שהיא מוכנה לעשות זה אך ורק אם הוא יבטיח לא לנגן יותר מוזיקה בחיים שלו, והוא לא מוכן, אז הוא יצא למסע בארץ המתים, יחד עם שלד בשם הקטור.
הקטור.
כן, במטרה למצוא את ארנסטו דה לה קרוז, שיסכים להחזיר אותו לארץ החיים, לעשות לו את הכללה המשפחתית, ולא ייתן עליו את התנאי הזה של, היי, אל תהיה מוזיקאי יותר.
נשמע פשוט?
כן.
נשמע פשוט. זה די פשוט.
האמת, כן, גם אותי זה נשמע יותר מסובך. זה סרט מסע של פיקסר, זה פיקסר קווסט מובי. יש הרבה כאלו.
כן, אבל זה לא נגיד כמו ב... זה לא מסע כמו בצעצוע של סיפור, או כמו במוציאת נמו, או כמו בהכל בראש, שם המסע הוא ממש עוברים דרך כל מיני מקומות בדרך ליעד קבוע.
צריך לעשות סייב אחרי כל אירוע, שלא תאבד את עצמך?
משהו כזה.
האמת זה קצת הזכיר לי את זה ושני המיתרים.
כן.
כן.
זה ושני המיתרים.
כן, It and the Two Strings, סרט האימה, ליצן מנגן.
קובו. לא קוקו, קובו. מה נסגר עם השמות האלה?
אני רוצה שהסרט הבא יהיה ורסס כזה של...
קובו ורסס קוקו?
כן. תשמע, מי יהיה נגן על טבעי יותר טוב?
סטיב.
סטיב?
בדיחת אסי וגורי.
אוקיי.
זה סרט מסע, אבל כאמור זה לא מסע כל כך פיזי כמו בסרטים שהזכרתי, אלא יותר המסע של פשוט לגלות כל פעם משהו חדש על המשפחה ועל ארנסטו דה לה קרוז. ומיגל בעצם, באופן די מעניין שרק אחרי הצפייה קלטתי את זה, אין לנו מושג עד שלב מאוד מתקדם הוא בכלל יכול לנגן או לא. אנחנו יודעים שהוא אוהב לעשות, לשים את האצבעות על הגיטרה בהתאם למה שהוא רואה בסרטים של ארנסטו דה לה קרוז ולחקות אותו, אין לנו מושג עד כמה יש לו כישרון משלו. והסרט הזה הוא בעצם כל הזמן בונה לקראת הרגע שבו אנחנו נגלה את זה, כי עד אז הוא פשוט ילד שמסתובב ומחפש את הסבא של הסבא שלו. וזה משהו שאמור לתת לו קצת יותר זהות עצמית, באופן סמני, כי הוא סוף סוף מנגן בתחרות כישרונות שנמצאת בעולם המתים, והוא עומד לבצע את Remember Me, הלהיט הגדול של ארנסטו דה לה קרוז.
ה-More Than Words של ארנסטו דה לה קרוז, כמו שאמרנו לפני ההקלטה.
כן.
כן.
הטאם-טאמפינג של ארנסטו דה לה קרוז.
אוף. איך כל שירו של הגוגו דול, שזה הכי של הגוגו?
אייריס, כן.
האמת זה לא משנה, כי אין שיר, באמת זה לא משהו, כן. כל השירים הטובים האחרים של הגוגו דול, זה בניגוד לאייריס. הקריפ של ארנסטו דה לה קרוז.
זה, כן. יש שלא הסכימו איתך לגבי
כן.
זה.
כן, רדיואד לדוגמה.
כן, הם לא מוצאים את השיר הזה יותר. אבל הוא רוצה לבצע את Remember Me, ואז כולם הולכים לבצע את השיר הזה, אז הוא מבצע שיר אחר יחד עם הקטור, וזה רגע סמני כזה של בעצם להפסיק לנסות להיות כמו ארנסטו דה לה קרוז, ולהתחיל להיות כמו מיגל.
אגב, יש טוויסט בסרט הזה, המון שיהיו ספוילרים, נכון?
האמת שיש שני טוויסטים, אחד פשוט נמצא בהתחלה.
לא, אבל...
השני בסוף.
כמה לא מופתע איתה כשהסתבר שהקטור דה לה קרוז הוא דבר ראשון מניאק ודבר שני לא באמת האבא של מיגל?
זה שהוא מניאק זה היה לי ברור. זה שהוא לא באמת האבא של מיגל גם היה לי ברור, כי אבא שלו חי. אבל זה שהוא לא סבא...
סבא רבא שלו בסדר.
סבא של הסבא.
סבא, כן.
הסבא של הסבא של זה היה, זה נעשה בצורה קצת יותר מפתיעה, אבל אתה יודע.
אני חייב להודות
שכש... אתה יודע שיבוא משהו.
כשאמרו, כן, זה בעצם הבחור שסובבת איתו כל הסרט, אחרת אין לו משהו. כאילו, זה סרט שהנושא העיקרי שלו זה, אתה יודע, המשיכות משפחתית ויחסים למשפחות. הוא מסובב כל הסרט עם בחור...
אוחנה זה משפחה, או איך שזה לא...
מואנה זה משפחה.
אוהנה.
לא, גם בסרט מואנה זה משפחה. אז כן, הוא מבלה כל הסרט עם השלד הזה הקטור, שהוא מין כזה, אתה יודע, טיפוס נחלולי קצת, שיש לו לב טוב, אבל הוא מסתיר את זה מאחורי הרבה הרבה מניאקיות, ואתה כזה, האם בסרט הזה שעוסק ביחסים בין משפחות, הם ייתנו לילד לסובב במשך 60-70% מהרנינג טיים עם דמות שבסוף לא קשורה אליו בשום צורה שהיא? לא, הם לא.
לא בסרט של פיקסר במיוחד.
לא, הם לא. הוא מת באופן מסתורי, והוא היה מסתבר מוזיקאי ממש ממש מוכשר, כן, הוא היה שותף של ארנסטו דה לה קרוז, ארנסטו דה לה קרוז הרג אותו וגנב לו את השירים.
ואת הגיטרה.
ואת הגיטרה, זה הכי נורא.
שמע, זו גיטרה די ייחודית.
כאילו, זה קצת כמו בסרטי סמוראים שכזה, כן, החרב של סמוראי הוא נשמתו ואני כזה. לא, החרב של סמוראי היא ברזל שחישלו אותו כמה פעמים, ובהיסטוריה האמיתית הם נשברו די בקלות, והיו צריכים לחשל להם עוד אחת.
גם הסמוראים נשברו.
כן.
בסופו של דבר.
אז כאילו, זה גיטרה.
כן. מישהו קוראת עליה.
כאילו, הבחור של דהו היה שובר אותן בכמויות.
כן, וואו.
הוא אמר אחרי זה שהוא נורא התחלת כשהוא ראה בכמה גיטריסטים אחרים אותה תקופה פשוט מכרו את הגיטרות שלהם ואתה יודע, מיליוני דולרים הוא כזה. אוי, כל הכסף הזה.
כן.
כל הסמים שהייתי יכול לקנות.
אז אני די בטוח שהיה לו כסף לסמים גם ככה.
כן.
הסרט הזה, אז כן, יש... הטוויסט הראשון כביכול זה באמת הגילוי שארנסטו דה לה קרוז הוא המוזיקאי שעזב, אבל מאוחר יותר אנחנו באמת מגלים שזה בעצם היה הקטור כל הזמן הזה,
כן.
וארנסטו דה לה קרוז גנב לו את הכל, כי הוא גם את השירים, גם את התהילה, וזה כשהקטור רצה לחזור הביתה, הוא לא באמת רצה לנטוש את אימלדה ואת קוקו, הוא פשוט קרתה לו תקלה והוא על,
כן.
בידי מישהו חשב שהוא חבר שלו.
אוקיי, כן. תשתה קצת.
לא תודה.
תשתה קצת, אני רצה מה.
לא תודה, אבל אני אתן את השמיים ואת הארץ כדי שאתה תשתה.
תודה.
אז ברוכים הבאים לשורה שנייה באמצע. בכל אופן, העניין שזה לא היה מאוד מפתיע כמו שזה כן היה עשוי טוב בעיניי, כי בסדר של פיקסר באמת כמו, אין פה דמויות שהן סתם מופיעות חלק גדול מהסרט, הן תמיד משתלבות איכשהו, וכבר ראינו בסרטים קודמים שמישהו שחשבו שהוא טוב הוא בעצם רע, ומישהו שחשבו שהוא רע הוא בעצם טוב. פיקסר מאוד אוהבים לשחק ככה על, על התחום האפור מהבחינה הזאת.
מישהו העלה כזה, אתה יודע, גיף בטוויטר של כל הסרטים בפיקסר שבהם הדמות הסמכותית האדיבה לכאורה, דמות גברית סמכותית מבוגרת יחסית, מתגלה בסוף כמניאק בוגדני, ואז שמו את, בסוף את התמונה של המנכ״ל של פיקסר.
כן, ג'ון אסטר.
של ג'ון אסטר, והם אמרו,
זה היה טוויסט נוראי.
זה כזה, הוא ניסה להגיד לנו כל הזמן, שאוף, אוף.
שמע, ארנסטו דה לה קרוז שיחק בסרט בו מישהו מנסה להרעיל אותו בדיוק באותה צורה בו הוא הרעיל את החבר שלו.
כן.
משהו ישב לו על המספון.
כן, המשהו הזה היה הרמה של מזומנים. אוקיי, אני קצת לא אוהג לסרט הזה, כי באמת, לאורך כל הצפייה הרגשתי שהוא נורא צפוי, ואמרתי כזה, אוקיי, הנה, אוי, הנה המלווה החמוד אבל המטופש, כאילו שהוא כמו דאג מאפ, רק...
לא, זה רק יש את הכלב, שהוא כמו דאג מאפ.
כן, בדיוק, זה מה שדיברתי עליו. והנה הבחור הנכלולי במקצת שראיתי מיליון סרטים, והנה כזה, כן, כמו שאמרת, one means family and family means וכזה, ומכריחים אותו לבחור בין שתי אופציות, אבל הוא בעצם לא צריך לבחור, כי אפשר לשלב, והכל היה נורא צפוי, וכשהסוף של הסרט הגיע, דווקא הייתי כזה, אוקיי, זה היה נורא יפה, ואני כמעט בכיתי, ואני צריך להתקשר,
כי זה פיקסר.
ואני כזה, אני צריך להתקשר לאימא עכשיו שוב, לא דיברתי איתה הרבה זמן, וגם עם סבתא.
זה מה שפיקסר עושים אולי הכי טוב בין כל פני האנימציה בכל אופן. הם לוקחים סיפור שגם אם הוא יחסית צפוי, עדיין מצליח לרגש.
זה כל כך, כאילו המניפולציה כל כך ברורה, והיא עדיין עובדת לגמרי ברמה הרגשית. זה מדהים. זה פשוט מדהים, הם ניגנו עליי כמו כמו שמיגל מנגן על הגיטרה בסוף.
עם יד אחת על הצוואר והשנייה על המיתרים, כן.
כן, יש לי הרבה מיתרים עליי. לגבי הדברים האחרים שבדרך כלל מאפיינים את פיקסר, אני כן מסכים חלק מהביקורות שאמרו שמבחינת האנימציה, זה יפה, כאילו זה לא זה, אבל אין פה...
אולי מאוד צבעוני.
כן, אבל זה... אולי זה כי עברנו את השלב, אולי זה כי הם לא משקיעים מספיק מחשבה, אין פה משהו שבאמת יפוצץ לך את המוח, אין פה סצנה שאתה יוצא מנה ואתה אומר, אוקיי, את זה אני אזכור לנצח, בגלל, לא בגלל הרמה של הכתיבה והבימוי, אלא בגלל איכות האנימציה, או בגלל איזה עיצוב ויזואלי מרשים במיוחד.
אבל אני חושב שזה נכון לגבי רוב הסרטים של פיקסר, זאת אומרת, אם תסתכל נגיד על הכל בראש, העיצוב של העולם הפנימי של הילדה הוא לא כזה מיוחד, פשוט...
לא, אבל אתה תזכור נגיד את הסצנה שבה הכל הופך לאבסטרקטים, שזה סצנה זכירה בגלל האנימציה שלה.
בקוקו אני זוכר את ההתחלה שבה הסיפור הישן מוצג דרך, אני לא יודע איך
לקרוא, אנימציה דומה מדהים של קישוטים. זה, כאילו, אני זוכר את זה, אבל לא בקטע טוב, בקטע של וואו, ממש החלטתם לחסוך לפתיחה הזאת. כאילו, בקונפו פנדה...
עשו אותו כמעט שעתיים.
לא, כן, אבל בקונפו פנדה, כשעשו את הפתיחה באנימציה בכוונה דמי מדיד, זה נראה יותר מרשים, וזה סרט של DreamWorks. אנשים שהאומנותיות, אתה יודע, מהם והלאה רוב הזמן. לא שהם לא עושים סרטים טובים, אבל...
לא הרבה.
אבל מראש הם כזה, כן, we're only in it for the money.
כן, הם עושים סרטים טובים, שימכרו בצעצועים.
כן, הם עושים צעצועים טובים, שמדי פעם יש להם סרטים.
בדרך
כלל. אז...
לא כי דיסני.
אז כן, זה סרט טוב, אבל זה לא סרט, וזה סרט שעוד פעם, הוא נגע ברגשית, אבל אני מסתכל עליו באיזושהי רמה אינטלקטואלית קצת מרוחקת, אני כזה, אני, עוד פעם, אני יכול לראות את כל החוטים, אני יכול לראות כאילו בדיוק מה, איזה, מאיפה לקחתם את הנוסחה הזאת, ומאיפה לקחתם את הנוסחה הזאת, ומאיפה לקחתם את הדמות הזאת.
גרים פנדנגו?
אני די בטוח שאת יודע, דיה דה לוס מוארטוס הגיע לפני גרים פנדנגו.
אולי.
אולי.
אני לא שמעתי עליו לפני זה, אני לא יודע.
טוב, נו, וכידוע, אביעד שמיר קובע את המציאות.
שלי, כן.
אני כן אגיד שהבחירה לקרוא לסרט בשם קוקו, באמת, להפוך דווקא את הדמות הזאת אישית נורא נורא משנית, מבחינה לילתית, למרכז הרגשי של הסרט, זה היה קטע מאוד מאוד מרשים.
זה מעניין, אני גם לא ידעתי לפני שראיתי את הסרט... מי זו קוקו, ולכן
חשבתי... הנחתי שזה הילד, או הכלב, או...
זה, חשבתי... קוקו זה לא שם טיפה גזעני לתת לילד מקסיקני, אני לא יודע, לא יודע איך זה עובד, אבל... ואז רואה, אנו, הסבתא רבתא שלו.
וכזה היא מופיעה בסרט? לא, היא לא.
לא, היא קצת דומה לקארל מאפ. משהו, הפרצוף המרובה הזה.
כשהיא מחייכת בסוף, זה כן. כשהיא מתחילה להזיז את הפנים בסוף. אוקיי, כן, זה הקטע מרשים.
כן. זה קצת ההפך מאפ, כי אפ מתחיל עם הקטע הכי עצוב שיכול להיות.
כן.
ואחר כך הולך ונעשה יותר ויותר סרט הרפתקאות. פה זה סרט הרפתקאות שנגמר בלשבור לך את הלב. אבל בצורה יפה.
זה מוזר, כי מה ששובר לך את הלב באופן חיובי, זה לא העובדה ש... אוקיי, אמרנו שיש ספוילרים שאנחנו... כאילו בסוף הסרט, כן, קוקו מתה, כי...
כן,
כל, כל הסרט הוא, הכנה, הוא מין כזה הכנה של, אתה יודע, אני אומר ילדים, אבל הקהל של פיקסר זה לא רק ילדים, כן? זה הכנה של הקהל של כזה, כאילו, מוות זה משהו שקורה, אין כל כך מה לעשות עם זה, כאילו, זה לא, כן. זה לא עצוב, כאילו, מה שעצוב זה ההשפעה שלך על אנשים בעולם החי, או אם אנשים בעולם החי זוכרים אותך. זה לא עצוב שאתה מת, וזה באמת מדהים שהסרט הזה נגמר, ודמות שהיא לכאורה המרכז הרגשי של הסרט מתה, ואנחנו כזה... כן, זה טוב, כאילו...
כי היא מאושרת עכשיו עם ההורים שלה.
כן. אגב, למה כולם זוכים להיות בגוף הצעירי יחסית שלהם כשהם מתים, ורק כשהיא מגיעה לעולם המתים היא כמו...
לא, לא כולם.
כאילו, רוב האנשים נראה שהם בגיל שבו נוח להם להיות, פחות או יותר.
אני חושב שדבר אחד שעשו פה בכוונה, אתה לא רואה ילדים בעולם המתים. אין שם שלדים של ילדים כל כך, וזה כנראה כדי שלא יעלו בדיוק את השאלות האלה. כי מה שאני מבין, הם מתים, ואז הם הופכים כאילו לאיך שהם היו כשהם מתו.
זה, כאילו, הם לא מתעסקים הרבה, אני חושב, במיתולוגיה הזאת, ואני לא יודע עליה מספיק כדי לשאול, כאילו, יש, זה פשוט עולם אחד במקרה של התרבות המקסיקנית, או שיש, כאילו, יש גן עדן וגנום, כאילו, אנשים רעים גם מגיעים לשם?
נראה שכן, יש עולה קורס הגיע לשם.
תכלס, כן.
כן. מה שהסרט כן עושה זה, אתה חושב, אוקיי, יש כל הזמן, צריכים לתת איזושהי סיבה שמיגל נמצא בלחץ לחזור הביתה. והסיבה היא שאם הדריכה, עד שבעצם יסתיים יום המתים,
לא נחזיר את כדורי הזיכרון של ריילי למקום, היא תשכח את מקסיקו?
משהו כזה, שבמקרה הזה פשוט מיגל, אם הוא לא חוזר הביתה עד אז, הוא הופך לשלד ונשאר שם... אני לא יכול לומר לנצח, אבל כל עוד הוא יכול. ואז נוסף עוד משהו, כי הקטור נורא רוצה שמיגל יחזור כדי לשים את התמונה שלו, יחד עם התמונות של...
האמת, שער המשפחה.
כן, אפילו לא של שער המשפחה, איפשהו, שמישהו יזכור אותו. ולמה זה כל כך חשוב? ואז מתברר שזה חשוב, כי ברגע שלא נשאר בעולם החיים מישהו שיזכור מישהו, הוא מת גם בעולם המתים. זאת אומרת, זה מוות סופי, כמו במטריקס, אתה מת... במטריקס אתה מת גם בעולם האמיתי. וזהו, וזה מוביל לסצנה של... אנחנו רואים מוות על המסך של דמות שכבר מתה. שזה צעד די נועז בהתחשב בקהל היעד המאוד כללי של הסרט. הרעיון הזה שעם כל הקומדיה שיש אפשר לייצר מסביב זה שהם כבר מתים, לא יכול לקרות להם כלום, אנחנו רואים את הדמות של, של צ'יץ', לא צ'יץ' מרין, אלא דמות אחרת.
כן. צ'יצ'רון.
צ'יצ'רון, שהוא חבר שדי שונא את הקטור, כי הקטור כל הזמן לוקח ממנו דברים, כולל חלקי גוף ולא מחזיר.
כן.
אבל הוא מוכן שאם הקטור ישיר לו את השיר שלו לפני שהוא מת, הוא יסלח לו. ופשוט הוא נעלם. זה אותו אפקט שראינו בהרבה סרטים קודם, זה שהוא פשוט הופך מין כזה אבק זהוב ונעלם, אבל...
כן, עוד פעם, קונג פו פאנדה סטייל.
כן, אותו, רגנרוק, גם ראינו את זה שם.
כן, אבל פה אומרים לנו בספציפית כזה, הוא נשכח לנצח.
כן.
בידי החיים.
ומה שמעניין שהקטור אומר שזה קורה לכולם סופו של דבר. דמות בסרט, שצופים בו גם ילדים, אמרה עכשיו, כולם מתים בסוף.
כן.
זה לא פשוט לעשות דבר כזה.
מאוד HP Lovecrafty.
למרות שאם זה תלוי בכמה זוכרים אותך, אז יש כל מיני טיפוסים שיחיו כנראה הרבה יותר מאנשים
טובים. זה מה שכאילו, זאת אחת הבעיות שלי בסרט, שזה בעיה שכן הופיע גם בהכל בראש, של המכניקה היא בו בזמן אובר מוסברת, וכתוצאה מכך לא הכי ברורה, כי אתה יודע, עוד פעם, יכול להיות שזה לקוח מהמיתולוגיה שם, שבמקרה הזה... העובדה שמיתולוגיה לא הכל ברור זה הגיוני לגמרי, אבל בסרט זה, מישהו חייב לזכור אותך, אבל מישהו זה חייב להיות חי, ואם ילד חי כאילו, אתה יודע, אם מיגל חוזר לעולם החיים, עם הידע על הקטור זה לא מספיק, כי הוא הכיר אותו כשהוא היה כבר מת.
כן.
וזה קצת כזה...
בסרט השני שנדבר עליו גם תהיה קצת מכניקה מסובכת כזאת.
אוקיי. אבל כאילו, הבעיה בסרטים של פיקסר זה שהרבה פעמים המכניקה היא כן מלב הסיפור, וזה כמו בצצו של סיפור, או במכוניות שזה כזה, וואו, יש כל כך הרבה שאלות שמגיעות מהסטאפ הזה,
כן.
שאת חלקן אתם מסבירים, ואת חלקן אתם לא תורכים, ובגלל שאתם כן מסבירים חלק, התוצאה היא הרבה יותר, לדוגמה, במכוניות, אם זה היה פשוט, הן מכוניות מדברות וזהו, אבל בגלל שהם מתחילים להסביר חלק מהדברים כמו, אוקיי, איך הם מגיעים בכל המקום, אתה יודע, יש מכוניות קטנות, איך הם הולכים לשירותים, אתה מתחיל לשאול כל מיני שאלות של...
מי בנה אותם?
כאילו, מישהו בנה אותם? היו, זה, למה, איך זה שיש שם תרבויות מקבילות לתרבויות שלנו? רגע, הייתה מלחמת העולם השנייה של מכוניות, כאילו, כי סארג' בסרט הראשון זוכר את המלחמה הגדולה או משהו כזה, זה אומר שכאילו, צי של וולסווגן היא משמיד, מה זה יהיה מכונית יהודית?
סוסיתה, לצערי, אני יכול להבין למה לא היה לנו סיכוי.
כאילו זה הפריקוול למכוניות, זה כזה רשימת שינלר של פיקסאר, שזה נחשבי אפילו אפל מדי בשבילם. כן.
ואיכשהו הנרי פורד הוא הרשע בשני המקומות. אז כן, קוקו הוא קצת מסבך אותנו עם המכניקה של בעצם מה נחשב למישהו שצריך לזכור, אבל זה משרת את הרעיון של ליצור לחש של זמן, יחד עם, אני אקרא לזה מניפולציה רגשית, למרות שמניפולציה זו מילה עם קונוטציה שלילית, ואני לא חושב שזה דבר רע שעשו זה פה. הרעיון של, בזמן שמיגל בעולם המתים, קוקו הולכת ומאבדת את הזיכרון האחרון שיש לה מאבא שלה. כשאנחנו מגלים שבאמת הקטור הוא בעצם אבא של קוקו, אז נוצר בעצם חיבור נוסף. קודם כל אנחנו מבינים למה הסרט נקרא על שם קוקו ולא על שם מיגל או על שם ארנסטו דה לה קרוס.
פיקסר פרזנס, ארנסטו.
כן.
כן.
ומצד שני אנחנו גם מקבלים את הגורם של הלחץ של הזמן, כי אנחנו חושב, קוקו היא גם ככה בקושי מגיבה לסביבה שלה. והדבר היחיד שהיא עושה מדי פעם זה לומר פאפה, פאפה, ככה כשהיא חושבת שאולי אבא שלה נמצא, ואם היא מפסיקה לעשות את זה, היא לגמרי נעלמת למשפחה שלה גם. זאת אומרת, היא אומנם עדיין לא מתה, אבל היא נעלמת, אין יותר שום קשר בינה לבין העולם שסביבה. אז זה מוסיף לך עוד משהו שהוא עצור. כמובן בסופו של דבר, הפתרון די מתבקש, אני מאוד מופתע שלא חשבו עליו קודם, זה שמיגל ישיר לה את השיר שהקטור היה שר לה כשהיא הייתה ילדה.
שיר על זיכרון.
כן.
כאילו...
שהוא במקרה, Remember Me.
כן.
שהוא במקרה הפך ללהיט הכי גדול של ארנסטו דה לה קרוס, שאם המשפחה של קוקו הייתה שומעת מוזיקה, כנראה שהיא הייתה שומעת את השיר הזה די הרבה ולא שוכחת אותו.
או שהייתה נמאס ממנו לנצח.
כן.
Fuck that song.
כן, אני מעדיפה לשכוח.
כן.
אז זה לא שיש, זה סוג של, אני מניח רצון אמר גם שהפחד של המשפחה ממוזיקה הוא משהו שבעצם יכול לנתק אותה מהעבר שלה. כי בשלב הזה אנחנו מגלים לדוגמה שאימלדה גם הייתה מוזיקאית. היא פשוט החליטה לא להפוך את זה למקצוע, אלא להיות אמא במשרה מלאה. והסנדלרית במשרה מלאה. זה המשך היה... מתבקש. השנאה של המוזיקה היא כי היא חושבת שהמוזיקה פירקה את המשפחה שלה. זה שזה ממשיך עד לימינו, עד שמיגל כבר בן 12, זה מראה עד כמה המסר הזה עבר חזק, וכמה המשפחה הזאת גם בכל זאת מאוד תלויה במסורת. כי אף אחד מהם לא עצר עכשיו, רגע, אבל... זה רק בגלל מקרה אחד שהיה, זה לא שכל הזמן מוזיקה רדפה את המשפחה שלנו ותמיד הרסה אותה.
זה קצת חלק מהמבנה האמיתי של הסרט, כאילו השושלת מתחילה ממלדה וכזה, אף אחד לא רוצה להגיד, רגע, לא היה לה אימא ואבא?
לא היו קישוטים לזה, לא רוצו.
לא, כן, זה...
אולי לא היה מי שיזכור אותם.
או שהיא הייתה יתומה, אני לא יודע, או משהו כזה.
זה גם יכול להיות.
אבל כן, זה, אתה יודע, היא ההתחלה של השושלת הזאת, ולכן הסינ... זה מה שהיא אומרת נקבע.
אנחנו יודעים שנגיד הקטור מת בלי שמישהו חוץ מארנסטו ידע על זה. שזה מרמז על שהוא היה די בודד.
כן.
וזה נחמד שגם אחרי הוא ואימלדה סוף סוף נפגשים שוב בעולם המתים, היא עדיין סולחת לו, כי היא פשוט, היא עדיין כועסת.
מבחינתה הוא נטש אותה ואת הילדה שלהם.
כן, זה לא שהיא אומרת, אוי, טעיתי, בעצם רצית לחזור אלינו, אבל היית מת,
כאילו, לפי מה שאומרת, הם נפגשו בעבר בעולם המתים, והיא שונאת אותו, אבל אפילו אם הוא לא ידע שיעור על, הוא היה יכול להגיד לה, עמדתי לחזור אליך באותו הלילה,
כנראה שלא האמינה לו.
לא, אבל לפי, זה כשהיא שומעת, מה אתה כשניסה לחזור אליי, כזה בשוק, וזה נראה שהוא אף פעם לא ניסה, הוא אף פעם לא ניסה להגיד לה, עמדתי לחזור אליך באותו הלילה, ומתתי. כאילו, את יכולה לראות, או לשאול את הרשויות שמנהלות את המקום הזה, כי יש רשויות מוסדרות, כאילו, באיזה שנה הגעתי לשם. זה לא שמתתי, זה לא שברחתי ומתתי שנים אחרי זה מזקנה, שהיא כנראה מתה בסביבה טובה. הייתי פה כל הזמן הזה. אז עוד פעם, זה מסוג הדברים האלה שברגע שמתחיל לחשוב עליהם זה קצת נהיה בעייתי.
כן, יש רגעים, יש הרבה דברים בסרט הזה, הם בעצם יכולת לפתור את זה מזמן.
כן.
אבל משאירים בשביל הדרמה.
וגם כן, הקרב / מרדף בסוף, שלמרות שיש בו קטע מוזיקלי נהדר, ואני לא החובב הכי גדול בעולם של
מוזיקה, כי אתה מעדיף לסנדלר.
כן, של הסגנון המוזיקלי הספציפי הזה, אבל השירים מבוצעים מאוד מאוד נחמד, אני דווקא כן בניגוד, שמעת אנשים שמתעצבנים שזה לא נהיה פשוט פול און דיסני מיוזיקל, אבל אין לי בעיה עם זה שהדמויות פשוט שרות, כי הן שרות ומנגנות, אבל זה בשום שלב לא הופך להיות כאילו וידאו קליפ.
זה יותר מוזיקלי מכל סרט של פיקסאר עד עכשיו.
כן, אז יש קטע מוזיקלי בסוף שהוא מאוד מאוד יפה, אבל כל המרדף בסוף של האם מיגל הצליח לחזור בזמן, והאם הוא הצליח לקחת את התמונה, וארנסטו מנסה לקחת לו את התמונה, ושוב ושוב ושוב, ומבחינתי זה היה קצת, עוד פעם, אתם יותר מדי כאילו לוחצים על האקשן בקטע שבו הרגש עובד מספיק טוב.
אני מודה שיפריע לי שהסוף אולי טוב מדי, כי בסופו של דבר חושפים מפני כולם שארנסטו רצח את אקטור ושהוא גנב לו את השירים.
ובזמן כדי שהוא ייזכר.
כמובן שמשדרים את זה על המסך הענק. ואז כולם שונאים את אקטור, אנחנו לא יודעים מה קרה לו אחרי זה.
ומסוג הדברים שעובדים אני חושב לפני 2017, כי ב-2017 שאתה אומר, כן, מישהו נורא מפורסם ומוכר, מתרבב פה מישהו עשה משהו נורא וכולם פונים נגדו, לא, מה שיקרה סבירה להיות שהם יגידו, זה הוא בסדר גמור.
כן, הוא...
זה בעצם התקשורת, זה כזה פייק ניוז, וכזה ראינו את זה עכשיו על המסך השונות הכל שלו, לא, פייק מקסיקן ניוז.
פייק מקסיקן ניוז. אז זה לא באמת מקסיקני או שזה לא באמת חדשות?
זה לא זה ולא זה.
אוקיי.
כי ילד מדבר אנגלית כל הזמן.
כולם מדברים אנגלית עם מטובלת בספרדית.
אני לא יודע עד כמה כאילו אנגלית נפוצה במקסיקו, אז כאילו...
יודעים.
כן, לא, אבל כאילו...
תלוי באיפה ברמת חינוך.
כמה קרוב לגבול ורמת החינוך.
כן, זה תלוי בהרבה דבר, זו מדינה ענקית.
כן, אבל אני מניח שהשפה העיקרית שם זה ספרדית מטובלת באנגלית ולא להפך.
ברוב המקומות, כן. אבל לא בסרט של פיקסר, כי זה סרט שנכתב באנגלית והופק בארצות הברית.
לפני שנסיים...
למרות שכן, רוב המדובבים הם ממוצא מקסיקני.
כן, אני חושב ש...
ג'ון רצנברגר במיוחד.
כן. השם הספרדי הקלאסי הוא...
יש שם מישהו אחד איטלקי.
רצנברגר.
יש שם מישהו אחד איטלקי, אבל נראה שהשאר הם ממוצא מקסיקני.
לא, כן, זה נראה ככה, ולפחות לזה הם דאגו.
אז מה שכן, מבחינתי...
בזה זה יותר טוב מקובו, הסרט הוא על התרבות היפנית שיש בו שחקן יפני אחד בתפקיד משני. כן.
כן, ושרי סטרון. למרות שאולי יפנית, אני לא יודע, אולי יש לה איפשהו...
היא דרום אפריקאית!
זה מה שהיא טוענת.
פייק ניוז.
כן. אני רק אסיים לגבי הסוף של הסרט, שזה כן קצת הפריע לי שהם הלכו על סוף מאוד מאוד טוב, זאת אומרת, לא סוף טוב, אלא סוף מאוד מאוד טוב, שבו ארנסטו דה קרוז בעצם הולך ונשכח, גם בעולם החיים, כי הם הפיצו את הידיעה על זה שמצאו מחברות של הקטור, ששם יש את ההוכחה הזה שהוא כתב לשירים. למה שזה ישנה קודם כל? כי ארנסטו הוא עדיין זה שביצע אותם, וכמו שאמרת, הרבה אנשים לא יקבלו את הטענה שהוא רצח מישהו, אלא פשוט יגידו, זה רק שמועות, זה רק טענה של משפחה שרוצה את הכסף או משהו כזה. וגם, אתה יודע, זה די אומר שהאם זה אומר שהקטור יישכח עם הזמן? כי מה שמחזיק עוד עכשיו זה כל המעריצים שלו. אין לו משפחה, יש לו מעריצים. אז האם זה אומר שבעצם אחרי שהדור הזה ואולי הדור שאחריו ימותו, הקטור גם כן ימות סופית.
יכול להיות שההחלטה, אתה יודע, מעבר ל... או, טוב, צריך שיהיה סוף טוב, זה כזה. הסרט הזה הוא כל כך עוסק במוות ובשכחה, שכזה, אם יהיה לו סוף רע להקטור, כאילו אפילו אם זה רק להקטור ולא לשאר הדמויות, זה קצת, זה צעד אחד יותר מדי, זה כבר לגמרי כזה. כן, ואז הקטור נשכח על ידי כולם. הסוף.
כי הבת שלו זקנה.
כן.
כן, זה עצוב. וכבר ראינו סרט של פיקסאר, אני לא אגיד איזה שבו דמות מתה כי שכחו אותה. אני לא אגיד איזה, אבל הם הולכים למקומות אפלים לפעמים.
כן, ולפעמים הם עושים את מכוניות 3.
אמרתי, מקומות אפלים.
טוב, אז בסופו של דבר אנחנו ממליצים, אני חושב, על קוקו, נכון? כן, יש בעיות, יש רגעים שבהם אתה מרגיש שכבר ראית את זה, אבל הביצוע טוב מספיק כדי להתגבר על
זה. זה לא מפריע. זה לא הסרט הכי טוב של פיקסאר, אבל הוא עדיין טוב.
כן.
באופן כללי.
נעבור לסרט הקלאסי להשבוע?
יאללה.
אנחנו יכולים לדבר על...
What if Victor and I don't like each other?
As if that has anything to do with marriage.
They were due to be married, though they'd never before met. His parents were thrilled. Hers were filled with regret. But in a moment of panic, Victor desperately fled. And by a grave misunderstanding, married the corpse bride instead.
Corpse Bride, הידוע גם בשם חתונת רפאים.
אכן.
סרטו של אחד טים ברטון יחד עם מייק ג'ונסון.
אבל זה בעיקר של טים ברטון.
כאילו מבחינה ציבורית זה סרט של טים ברטון.
לא כמו שהסיוט שלפני חג המולד הוא טים ברטון's Nightmare Before Christmas, אלא ממש סרט שטים ברטון גם ביים.
זה הפעם שאנחנו מדברים על סרט קלאסי של טים ברטון?
יש סיכוי,
אני לא בטוח. זה מוזר.
ניסינו כמה פעמים לדבר על בטמן, ובסוף בחרנו משהו אחר.
ניסינו לדבר על אדווד לפחות פעם אחת.
כן, יש לי הרגשה שזה יקרה בקרוב.
זה יקרה מתי, אבל כן, זה מוזר, כי זה... אם גדלת בשנות ה-80-90, טים ברטון היה אחד מהשמות האלה, שאפילו אם אתה לא כאילו חובב קולנוע, אתה אוהב את הסרטים שלו, או לפחות אתה מרגיש משהו אז כלפי הסרטים שלו?
כן. והיום הוא אחד מה ש...
אם אתה רואה את השם שלו, אתה כזה, כן. אלוהים, לא
שוב. לא שוב הוא, כן. הוא היה פעם במאי האהוב עליי, אבל...
זה גם התחושה כלפי השחקן כן. הראשי בסרט הזה, אגב. ג'וני דאפ.
כן.
שכחתי להגיד, יש את הסריטאים. ג'ון אוגוסט, קרוליין תומפסון, ופמלה... פטלר. פטלר.
אוקיי.
והם עכשיו משחקים... טוב, האמת, זה סרט של טים ברטון.
בוא נעשה בינגו.
אוקיי, יש שם את ג'וני דאפ.
אוקיי.
הדמות שלו מאוד מאוד חיוורת, אגב.
סימנתי.
יש שם את אלנה בונה קארטר.
איך הדמות שהיה נראית?
הדמות שלו אפילו יותר חיוורת.
אוקיי.
יש שם את אמילי ווטסון.
זה דק וחריג.
את טרייסי אולמן.
היא הייתה במשהו שלו.
כן.
האם כריסטופר לי מגלם שם דמות סמכותית עם קול מפחיד?
כריסטופר לי מגלם שם דמות סמכותית עם קול מפחיד.
יש לנו בינגו.
דני אלפמן לא רק מלחין את הסרט, הוא גם שר בו בתור שלד מרקד.
כן.
כן.
זה דווקא מתבקש.
יש מישהו שעושה חיקוי של פיטר לורה.
לא רע אגב.
כן, חיקוי לא רע של פיטר לורה זה אין רייטל. רייטל? שחקן סקוטי דווקא. שחקן סקוטי שעושה חיקוי אנגלית נהדר של בחור אוסטרי, פיטר לורי היה במקור?
כן, הוא היה יהודי אוסטרו-הונגרי.
כן.
שעבר לארצות הברית והמשיך להיות אוסטרו-הונגרי. בדמויות שלו.
כן, יש פה את ריצ'רד אי גרנט, יש פה את אלברט פיני, זה כמעט טים ברטון, כאילו...
הוא היה בסיפורי דגים לפני, זה בדיוק. זה מספיק, לדעתי.
כן, זה בשלב הזה, זה כזה טים ברטון. האם יש לנו טים ברטון בינגו?
רגע, דיפ רוי. עכשיו יש לנו.
דיפ רוי שמשחק בחור נמוך, בסרט מצויר, כי למה לא, כאילו, אני מניח?
לפני שהאנימטורים שלא באמת מאזינים, ואני אעשה כאילו מאזינים לנו, התנפלו, זה לא סרט מצויר, הוא נעשה בסטופ מושן, והפרצופים נעשו בעזרת האנימציה מחשב.
אביעד, במה עוסק הסרט, Corpse Bride?
הסרט מתרחש בעיירה שבה בחור בשם ויקטור עומד להינשא לבחורה בשם ויקטוריה. ג'ודי אנדרוס לא מגלמת את אחד מהם, או את שניהם.
כן.
העניין הוא שההורים של ויקטור הם נובורישים, איכשהו הצליחו להתעשר ממחירת דגים, בעוד ההורים של ויקטוריה הם, מה הפך מנובוריש, מה זה עשיר לשעבר?
לנדריץ' מה שנקרא.
כן, הם איבדו את כל הכסף שלהם.
יש להם את האדמות, אבל אין להם את הכסף לשלם כאילו לממשלה או למדינה על השימור האדמות.
הסיבה היחידה שהם מעוניינים בחתונה הזאת זה כדי שיהיה כסף למשפחה, לא ממש אכפת להם מה הילדים חושבים. אבל ויקטור וויקטוריה באופן מפתיע
לג'וני דאפ ואלנה בונה קארטר,
כן, מתאהבים, לא, זה אמילי ווטסון,
סליחה, אמילי ווטסון,
כן, מתאהבים אחרי 5 דקות ביחד בערך. זה כבר, זה עיירה מאוד קטנה כזאת,
כן,
אין הרבה אנשים שם.
לעשות אנשים אחרים בסטופ מושן זה יקר,
כן. ומחליטים שדווקא סבבה, בא להם להתחתן, ההורים לא מתים על זה כי למה הם צריכים להיות מאוהבים בשביל להתחתן, מה ההיגיון בזה?
כילד הוא די נבח כזה, בוא נודע על האמת.
ובוא נאמר, ההורים של ויקטוריה באופן כללי לא כל כך רוצים שהיא תתחתן עם מישהו שהוא...
כן, אבל אין ברירה.
כן.
הבעיה היא שהוא ממש...
בן של מוכרי דגים.
בהכנה לחתונה מסתבר שהוא ממש ממש גרוע בקטע הזה, והוא שוכח ומתבלבל ושורף את האימא של הקלה.
רק את השמלה. לא, זה לא מהסרטים האלה עדיין.
הוא בורח ליערות האפלים.
כן, ואז, אוקיי, יש מקרים שבהם קורה משהו, אתה חושב, זה היה יכול לקרות רק לי? הוא נמצא בלב הגר, מצליח סוף סוף כן לחזור בעל פה על כל נדרי החתונה שהוא צריך, בלי בעיה.
כל נדרי, כן.
כל נדרי. משחיל את הטבעת על מה שהוא חושב שהוא עץ.
כן.
ואז מתברר שזה לא עץ, זו יד של אישה שמתה וחצי קבורה באדמה הקפואה,
כן.
מושכת אותו לעולם המתים, ומספרת לו שהם נשואים עכשיו, והיא בעצם נרצחה בידי מי שהבטיח להתחתן איתה, ולכן היא נשבעה שהיא תחכה עד שתבוא אהבת אמת ותתחתן איתה.
כן.
ועכשיו הם תקועים ביחד בעולם המתים,
ואתה יודע מה הדבר היחיד שיותר טוב מאהבת אמת, זה כזה סנדוויץ' קטן עם בייקון, עגבניה וחסה, כן?
וטלה, זה מטן.
אה, נכון.
מוכר לי הרעיון זה. מצד אחד הם תקועים בעולם האמיתי, מצד שני ויקטור רוצה לחזור לויקטוריה, בזמן שלורד ברקיס, אם אני אומר נכון השם שלו?
כן. שהוא בחור שהגיע מרחוק.
כן, הוא מתברר שמה שהוא עושה הוא פשוט מזהה חתונות של עשירים ומציע את עצמו כחלופה לחתן. וזה מה שהוא עושה פה, בלי לדעת שלהורים של ויקטוריה בעצם אין כסף. ומתחילים ככה לתפור חתונה מיידית.
בזמן שויקטור מנסה לחזור מעולם המתים לעולם החיים.
כן, אבל הנה הבעיה, ויקטור נשוי. ואז מתברר שהניסויים האלה בעצם לא תקפים, כי זה עד שהמוות יפריד ביניהם, והמוות יפריד ביניהם עוד מראש.
זה משהו שהם אמורים לשים לב אליו, כי זה נמצא בכל שבועת ניסויים נוצרית.
כן, פריט טכני, אף אחד לא חשב שזה באמת יהיה כל כך קריטי בהתחלה.
אם אתה רוצה, אם הם רוצים כבר לשחק את עורכי דין, זה כזה, הם אומרים טיל דף דו אספט, אבל אם דף לא עשה להם פארט, כי ידע לפעל תקשר, אז זה בסדר. כאילו, הבעיה היא לא הקטע של הדף, הבעיה היא הדו אספט.
כן.
כן.
הם גם עוד יותר מסתבכים אחר כך עם זה.
והם חוזרים לעולם החיים, שמסתבר משהו שאי אפשר לעשות אותו בלי שיקוי מיוחד, חוץ מהעובדה שקלת הרפאים עשתה את זה כל הזמן, והייתה
בהתחלה,
בעולם
כן.
החי. ואז בסוף הסרט כל המתים עושים את זה שוב.
אני מניח שבאותה דרך כמו שהם חזרו קודם, פשוט, אתה יודע.
כן, ו...
אתה צריך לומר הופסקוץ' כדי לחזור, וזה הרבה יותר קל.
מסתבר שברקיס הוא כמה מפתיע, הבחור שרצח את הקורפס ברייד במקור.
כן, קוראים לה אגב אמילי.
כן. אני אקרא לך שבא לי.
טוב, כן, לא בטוח שהיא תבוא. צריך לשים טבעת על האצבע.
ומה שקורה בסוף זה שהוא נלחם מול ויקטור על ידה של ויקטוריה, והוא מגלה וכשהוא מבין שלויקטוריה אין כסף הוא פחות או יותר מבטר, הוא שותה לכבודם כוס מלגלגת, אבל מסתבר שהכוס מלאה ברעל.
זוהי כוס התרעלה.
כן, שויקטור היה אמור לשתות כדי להצטרף לקלת המתים שלו, כשהוא היה משוכנע
כן.
שאין לו...
נחזור רגע לעניין הטכני פה.
כן.
הם מגלים ש... בעצם בגלל הסעיף הזה של till death do your part, אז החתונה של ויקטור ואמילי לא תקפה, כי בעצם היא הייתה מתה בזמן שהם התחתנו. אז מסיבה כלשהי, כדי שהיא כן תהיה תקפה, הם צריכים לחזור לעולם החיים, ויקטור צריך לומר את הנדרים ואז למות, אני לא כל כך, כאילו, אבל זה כאילו בגלל, מכיוון ששניהם בעולם החיים זה נחשב, אני לא יודע איך, כאילו, ואם כאילו סמו לא יכול לעשות את זה בעולם המתים.
ואז לורד ברקיס שוטט הרעל.
סייף טכני מאוד לא ברור.
ומת, ונגרר לעולם המתים שכולם יעשו בו שמות ונקמות. ויקטור מתחתן עם ויקטוריה, ואמילי בסדר עם זה, כי היא למדה
שמה... היא הופכת לפרפרים.
כן. כי היא למדה שמה שצריך בחיים זה להפוך לפרפרים.
כן, היא כאילו מצאה את השלווה שלה, זה כאלה שאנחנו רואים בהרבה סרטים על, על רוחות רפאים בעולם המתים. הרעיון הזה של בעצם... הם פשוט צריכים, יש להם unfinished business, ולכן הם צריכים עוד לסיים את מה שהתחילו, כדי שיוכלו לנוח בשלום ומשכבם, אבל זה לא כל כך מוסבר, האמת שני דברים לא מוסברים, קודם כל, אם אמילי היא זאת, אם אמילי היא יחידה עם unfinished business, והשאר פשוט חיים שם, נמצאים בעולם המתים, או שלכולם שיש unfinished business, ואז מה unfinished business של מייו? הנהג של המשפחה שדווקא אמר שהוא מרגיש הרבה יותר טוב אחרי שהוא מת.
מה בכלל יש בעולם המתים מעבר לבר אחד שבו כולם נהנים כל הזמן והמגדל של הבחור שמנהל את המקור?
האמת, לא צריך יותר, יש שם בתים, אבל...
לא, כאילו, אבל...
זה נראה מקום, זה משהו שנעשה מייסטם בכוונה, אבל ארץ המתים בסרט, בחתונת הרפאים, היא מקום הרבה יותר חי מארץ החיים. ארץ החיים...
זה ילדים נקרא אירוניה.
זה נקרא בחירה עיצובית. גם. זאת אומרת, בארץ המתים יש מוזיקה הרבה יותר שמחה, הרבה יותר קצבית, כולם חברים של כולם, גם האנשים שהיו יריבים בחיי האמיתיים, הם עכשיו מסתדרים כאמורים, ואנחנו כבר תקועים פה ביחד, לפחות נהיה חברים.
למה מתחת לכפר, זה אמור להיות כפר אנגלי או גרמני?
ויקטוריאני.
ויקטוריאני.
אתה כן. מבין את כן, הויקטור, כן. ויקטוריאני.
למה מתחת לכפר הזה יש נפוליון? נפוליון נרצח באנגליה? כי רוב האנשים שגרים שם
זה... אמרו, טענו שהוא נשלח לאי אלבה, במציאות הוא נשלח לכפר הזה.
כמו שאתם שומעים מאזינים יקרים, תום עומד להצטרף לעולם המתים, אז כאילו, אני יכול לחשוב על דברים יותר גרועים עולם המתים האנגלי, אני מניח, כאילו...
כן, אז תכלס, עולם המתים, כפי שמוצג בחנויית הרפאים, הוא מקום ממש נחמד.
כן.
לא יודע למה ויקטור רוצה לחזור, כאילו, בסדר, ויקטוריה, אבל...
גם היא תצטרף אליו בשלב מסוים.
די די, we all die away, אבל אז הוא כבר יהיה נשוי, זה בסה.
דעתי על הסרט הזה, שהוא אגב, הוא סרט ממש ממש קצר, זה 77 דקות, כולל קרדיטים. וקרדיטים של אנימציה זה לא דבר קצר במיוחד.
זה סטופ מושן, לוקח שנים להכין אותו.
בדיוק, כן. כמות האנשים שמתו בזמן שהם עבדו על הסרט הזה, יכולה לאכלס את עולם המתים. תודה רבה.
לא בזמן שהם עבדו על הסרט, בזמן שעבדו על הסרט באופן כללי.
אני חושב שזאת תחילת ההידרדרות של טים ברטון. זה לא ההידרדרות עצמה, זה בטח לא הנפילה הגדולה, אבל אני כן חושב שזה מרגיש קצת כמו השלב שבו טים ברטון נהיה נורא נורא צפוי, ונורא נורא כזה, אפילו כשזה סרט בסטופ מושן, שזה שונה ממה שעובד עליו עד עכשיו, זה כל כך כזה, כן, זה טים ברטון, כמו שאמרנו, זה הטים ברטון בינגו קארד, כאילו.
אני לא חושב שזה ככה, אבל בין השאר כי הבינגו התחיל לדעתי עוד לפני זה בצ'רלי במלאכת השוקולד, ששם הוא התחיל כבר למחזר שחקנים בצורה עוד יותר מורגשת. ולמרות שאהבתי את הסרט, אני גם אהבתי את חתונת הרפאים, אבל אני חושב שזה פשוט, זה הסרט שסימן שטים ברטון בעצם נעשה הרבה יותר יצירתי באנימציה מאשר מחוץ לעולם האנימציה, כי... להוציא את סיפורי דגים, הוא לא עשה אף סרט שבאמת באמת אהבתי במאה הנוכחית, וכעבור שנות ה-90 הוא היה במאי אהוב עליי. אני כן אהבתי את חתונת הרפאים ואת פרנקן וויני, ושניהם לא מבריקים, זה לא...
אני חיבבתי אותם, אבל את פרנקן וויני באמת לא ראיתי עד הסוף, אני חושב. חתונת רפאים, כשישבתי וראיתי אותו עכשיו, אני כזה, זה 70 דקות, זה נורא קצר, זה צריך להיות קצר יותר. זה מרגיש כמו שצריך להיות animated special, כאילו, של...
אני חושב שגם הסיוט שלפני חג המולד הוא בערך שעה.
לא, כן. הסיוט שלפני חג המולד, לפחות לפי מיטב זיכרוני, לא ראיתי אותו הרבה זמן, זה סרט שמרגיש כמו סרט, כאילו, יש כאילו קשת עלילתית והתפתחות דמויות ברורה, ואתה מרגיש שהזמן מתאים. פה, כל החגיגה בעולם שמתחת וכל הם עולים, הם יורדים, הם עולים, הם יורדים. הם חושבים שהם אלים משוגעת, אבל הם עדיין ממשיכים לחתן אותה. זה מרגיש קצת כמו פילינג, כי זה העלילה עצמה, מה שבאמת קורה בסרט זה מאוד מאוד בסיסי, וכשאומרים, כן, היה את הבחור הוא שבגד בה, זה אפילו לא טוויסט כשמסתבר שזה לא רוד ברקיס, כי העיצוב ממש נומה לעיצוב שלו, וזה הדמות האקסטרה היחידה בסרט שזאת יכולה להיות.
זהו, אני חושב שהסרט הזה הוא טוב, אבל יש עצלות מסוימת בעשייה שלו, לא עצלות מבחינת כמות העבודה, כי כאמור שנים להכין סרט אחד כזה. עצלות מבחינת זה שלדוגמה, כל הקשר בין ויקטור וויקטוריה הוא מבוסס על שיחה של 5 דקות, ולפי זה הם החליטו שהם רוצים להיות ביחד. יש לויקטור הרבה יותר כימיה עם אמילי, והרבה יותר סצנות משותפות איתה, ועדיין ההחלטה שלו, הוא מוכן להתחתן איתה רק אחרי שהוא חושב שוויקטוריה כבר, שהוא כבר איבד את ויקטוריה, זאת אומרת, הוא רוצה למות, אין לו יותר טעם לחזור לעולם החיים. וזה נורא מוזר, כי ויקטור ואמילי הרבה יותר אמינים בתור זוג.
אני באופן כללי, אני לא חושב שוויקטור טוב מספיק לאף אחד מהם.
לא, אבל הוא יותר אמין עם אמילי מאשר ויקטור.
אבל זה כזה, בתור דמות, כאילו, ויקטור הוא כלום. הוא נבח, הוא
אפס. הוא לא יוצלח.
כן, כן.
הוא שלומיאל.
משהו כזה. לא, תשמע, וזה מסוג הדברים שזה כזה, זה דמות שיכולה להיות חמודה בתור בן נוער הססן, אבל כשאתה לוקח את ג'וני דאפ...
לא יודע בכמה אמור להיות פה.
אתה לא יודע בכמה... ג'וני דאפ מגלם אותו עם די הקול של ג'וני דאפ כזה באותה תקופה. לא חושני קצת. זה נראה כמו, אתה יודע, בן אדם מבוגר שגר אצל אבא ואימא, ואנחנו אמורים להיות בעדו פשוט כי הוא האנדרדוג, בלי שום כאילו... הוא סופר לא אקטיבי. הוא לא עושה, הוא נגרר עם הכל המקום, הוא לא מסוגל להגיד את האמת הפשוטה כאילו לאמילי של, כן, זה למה, כאילו שזה אמור לזה דבר הכי פשוט בעולם, ושוב, דיברנו על איך בקוקו יש קטעים שבהם אתה אומר, זה היה יכול להיפטר כל כך בקלות, אמילי שמעה את השבועה שלו, כאילו, ובגלל זה החליטה שרוצה להתחתן, אבל היא נמצאת באותו זמן כשהוא אומר, למה אני לא יכול להתחתן עם, כאילו, למה זה לא הולך לי עם ויקטור? היא שמעה שהוא מדבר על מישהי אחרת.
אני לא חושב שהיא שמעה, לדעתי רק השבועה הפעילה את הקשר ביניהם.
אבל הוא אמר את השם של ויקטוריה.
אתה לא יודע איך נדרים עובדים בעולם הזה, אף אחד לא מבין מה הולך בעולם הזה.
אבל זה מה שאני אומר, זה מרגיש כמו סכסוך, הסכסוך ביניהם מרגיש כמו סתם דרך להעריך מלאכות את התסריט. והסרט מבדר, אבל באמת זה מרגיש לי כמו מה שהיה צריך להיות קצר יותר.
אמילי מוצאת פתאום מנוחה אחרי כן. שוויקטור וויקטור מתאחדים. היא בעצמה מחליטה שוויקטור לא צריך להתחתן איתה, אלא עם ויקטוריה, כי היא אמרה, שברו את הלב שלי, זה אומר שאני צריכה לשבור לב למישהי אחרת. והיא לא רוצה להיות זאת שעושה, שמפרידה בין זוג שאין בינו שום כימיה כן. מוקדמת, כן. והיא מוצאת בעצם את השקט שלה אחרי שלורד ברקיס מת ונלקח בידי שאר המתים. ואני חושב, אז בעצם זה היה קטע של נקמה.
כן.
זאת אומרת, השקט שלה זה לא זה שהיא תמצא אהבה, אלא זה פשוט שמי שהרג אותה ימות. שזה, אוקיי, אין לי בעיה מהרעיון הזה, לפחות תגיד את זה מראש.
אמילי עם Ghost Rider 2, Spirits of Vengeance.
Ghost Rider.
כן, Ghost Rider, Spirits of Vengeance.
כן, נחשוב על זה. נמצא איך לשלם.
זה יותר מוצלח מהסרטים של ניקולס קייג'.
רוחמה גדולה.
כן. תגיד, טים ברטון עבד פעם עם ניקולס קייג', ואם לא, למה?
הוא היה אמור לעבוד איתו על סרט של סופרמן.
נכון! או שלא קיבלנו וחבל.
אני לא בטוח שחבל, היינו מקבלים את זה עם הכביש מכני ענק.
אני חושב שזה היה סרט אחרי שסופרמן שבו יצא לפועל. זה היה כשקווין סמית היה אמור לעשות סופרמן.
כן, ניקולס קייג' היה אמור להיות סופרמן. איכשהו אני שמח שזה לא קרה.
כן. מה לגבי העיצוב והאנימציה? אמרנו,
יפהפה.
הסטופ מושן. אנחנו אוהבים סטופ מושן באופן עקרוני, אני חושב.
לא ציינו את זה, אבל הסרט הזה, אם תסתכל על הקרדיטים לאולפן, יש טים ברטון פרודקשנס ולייקה. אולפן שעשה אחר כך את פארנורמן ואת קובו.
קוקו ושני המיתרים, כאמור.
קוקו. את קובו ואת... היה להם עוד סרט, את... תזכיר לי איזה...
אז יש על פי סיפור של ניו
בוקס גיים. בוקסטרולס היה.
כן, לא היה בוקסטרולס, והיה אז, אז על פי...
וקורליין.
קורליין, כן.
קורליין שאותו בעצם בי אמר יסדיק.
קרולין? לא, קורליין.
שאותו ביים אנרי סליק, שביים את הסיוט של...
שביים את טים ברטון, The Nightmare Before Christmas, ועד היום הוא כזה, זה סרט שלי, אני ביימתי לו, טים ברטון שם את השם שלו, למעלה, ימן יקים.
לא, אז גם במקרה של הסיוט של לפני חג המולד, וגם קורליין, אתה רואה הרבה השפעה מהסגנון של ברטון. למרות שהוא לא היה מעורב ישירות בקורליין. אבל בחתונת הרפאים, זה האמת, זה אחד מאולפני האנימציה היותר טובים בעולם.
זה עוזר מאוד, דיברנו על זה כבר כשדיברנו על קובו, שאין להם, כאילו, הם לא ממש צריכים לעשות כסף, כי מי שקיים את האולפן זה הבן של המנכ״ל של נייק.
מזל כי הסרטים האלה עולים 60 מיליון דולר באופן עקבי.
ובדרך כלל מרוויחים, כאילו, מספיק.
קובו איכשהו לא היה הצלחה קופאיתית גדולה, שזה די מפתיע, כי הסרט הזה, יש לו אפי לקהל כל כך גדול.
אבל אתה יודע, אין שם מיניונס, כאילו, אין שם מיניונס.
לא. יש ילד סמוראי, אבל זה צריך
לעשות. לא, לא, כן, אבל בימינו...
אנשים ראו את קונג פו פנדה.
בימינו כל סרט אנימציה, אתה יודע, שלכאורה מיועד לילדים, ובמערב זה עדיין, כאילו, כולם אמורים להיות מיועדים לילדים, צריך שיהיה לך דמות שהיא בבירור המיניון. כזה הסיידקיק שעושה קולות מצחיקים, והוא בעל עיצוב שונה שאפשר למכור אחרי זה בובות שלו.
טוב, כמעט כולם, יש את מסיבת נקניקיות.
כאילו, אני רוצה לראות בכולם, מזהים כמו המיניונס. כאילו, לפני שהלכתי, לפני קוקו
כאילו,
היה...
האנשים שכתבו אותו הם ילדים, אבל...
לפני קוקו היה טריילר של פרדיננד, שמבוסס על סיפור קלאסי, כן. שהפך לסרט אנימציה מצוין, קצר של וורנר ברדרס.
אני חייב לומר שהטריילר לא נראה מבטיח.
הטריילר נראה רע מאוד, והסיבה היא שאתה רואה את הדמות, ואתה אומר, כן, הקיפודים המדברים בקול גבוה האלה, הם המיניונים שלך, הם הסקרט שלך, הם מה שזה לא יש לך, כאילו, וכזה. Fuck that.
אז תראה, לקוקו יש את דנטה, למרות שהוא כן משתלב בעלילה, בסופו של דבר. לחתונת הרפאים אין את זה, יש את הכלב סקראפס, הכלב המת של, כן. של ויקטור, אבל הוא לא סיידקיק, קרומי, יש...
הוא מופיע לסצנה וחצי.
הכי קרוב זה התולעת, המגט שחי, פיטר לורי התולעת שחי בתוך הראש של אמילי.
ומסוג הדברים ש... אתה יודע, זה מגע מגניב ל... כן, היי, זה פיטר לורי, אני יודע מי זה, אבל...
אתם מכירים את פיטר לורי, ילדים?
לא, אבל למה יש לה תולעת שצריכה להיות פיטר לורי? לאף אחד אחר אין שם תולעת מדברת.
התשובה היא, למה לא?
לא, זה כזה, הוא לא באמת כל המצפון שלה, הוא לא הג'ימני קריקט שלה, הוא לא, הוא סתם כאילו...
לא, אבל הוא כן...
הוא ההפך.
קרוב אליה יותר מכל אחד.
לא, כן, אבל זה, ואז פתאום יש את החבישה, וכזה, כאילו, זה לא צריכים שקרוב אליך, כאילו, פיזית, זה סתם כאילו יצורים קטנים שמופיעים ומשחקים לך על המצפון.
אני מניח שפשוט הוא תפיל, שהיא פשוט מקבלת את קיומו, כי היא לא מצליחה להיפטר ממנו.
זה העניין, זה מרגיש כמו, אם הסרט דווקא כן היה חושב יותר על התסריט שלו, זה מרגיש כמו אלמנט שהיה יכול להיות מעניין במקום פשוט, היי ילדים, פיטר לורי.
איך כאילו, הוא מת, הוא חי, איך זה עובד עם...
כן, זה תולעת חי או תולעת מתה.
איך זה הולך הקטע הזה? כי אנחנו רואים שהכלב הגיע שם אחרי שהוא מת.
כן.
אבל התולעת והקרבישה נראות חיות, אז כאילו... אז כאמור, יש גם עורב שם.
כן, כי חייבים, אדגר אלן פורנו, למה לא?
זהו, אז הסרט הוא מאוד גותי בעיצוב שלו, שזה דבר שאין לי שום בעיה איתו, בטח הצעתי עם מרטון שזה הסגנון האהוב עליו. אני מאוד אוהב את האופן שבו הדמויות מוצבות, שאפילו העמידה שלהן מבטאת את המעמד או את היחס שלהן לדמויות אחרות. אני חושב שיש לסרט הזה בעיה רצינית מבחינת התסריט עצמו, שפשוט יותר מדי דילוגים על דברים שהיה אפשר להקדיש להם עוד רגע.
היה אמת רגע אחד שמאוד מאוד אהבתי, וזה רגע שהרגיש לי שהסרט היה יכול להצליח יותר אם הוא היה הולך בעקבות המקום פשוט לחזור על העלילה הראשית שוב ושוב, זה כשהמתים מגיעים לעולם החיים בפעם האחרונה.
ידע שתגיד את זה?
כן, ו...
קטע נהדר.
כן, וכולם מפחדים, ויש איזה גופה שמתקרבת לאיזה ילד, וההורים שלו מחזיקים את עצמו בפחד, והילד מתחיל להתקרב אל הגופה, ואתה כזה, מה הולך לעשות? כאילו, אנחנו יודעים שהמתים כבר טובים בקטע הזה, אבל אתה לא יודע למה בדיוק הגופה הספציפית הזאת היא מתקרבת לילד הזה ומרימה אותו, ואז ילד כזה, סבא?
כן, האמת שאם זה היה מופיע בתחילת הסרט, זה היה יותר אפקטיבי אולי מבחינת זה שאנחנו
לא יודעים.
מפחדים.
כן.
אבל זה קטע מאוד יפה, הרעיון שבעצם המתים האלה ניגשים מאנשים שהם הכירו, שהם...
כן.
אחד מהם אגב הוא רט בטלר, שוב, אם כבר יש תולעת שהיא פיטר לורי, אז למה לא שיהיה גם שלד שהוא רט בטלר, כי זה מה שילדים אוהבים. טוב, לא היום, ב-2005 זה מה שילדים
אהבו. האמת, כאילו, בלי לספר יותר מדי, זה יכול להיות, אני חושב, תוספת של מישהו בלייקה, כי זה מרגיש מאוד דומה למשהו שהיה בפארנורמן.
יש משהו שם, כן.
זה ממש כאילו מזכיר משהו בפארנורמן.
יכול להיות. הקטע הזה הוא מאוד יפה, וזה קטע כמעט, האמת, פיקסרי.
כן.
הרעיון הזה של הם... הם מטשטשים את הגבולות בין רע וטוב, פשוט כי אלה בני אדם. עכשיו, כמובן, יש לנו פה רע מוחלט, שזה לא דבר שבדרך כלל אנחנו מוצאים בפיקסר, שזה לורד ברקס, שהוא פשוט איש רע. אין לו שום תכונה גואלת.
הוא די קפי-פייסט של הבחור הרע מה זה היה? אדוארד סיזרהנדס?
כן, די.
ו... כאילו הוא בחור רע לגמרי, ועוד פעם אתה רואה את זה בשנייה שהוא מופיע והעיצוב שלו לא מסתיר כלום.
He's a bad bad man.
כן, ובגלל זה אמרתי, אולי זה צריך היה להיות סרט קצר יותר, או זהו שהיה צריך לחשוב על התסריט יותר לעומק כמו שאתה אמרת.
אולי, מבחינתי היו צריכים לבחור בין, או לתת לנו יותר סצנו שבין ויקטור וויקטוריה מתחברים, או ש... פשוט לסיים את הסרט בזה שוויקטור מבין שבעצם אמילי היא מי שהוא אוהב, וויקטור הייתה ממשיכה בחיים שלה.
או שוויקטור ואמילי היו מתחתנות, והם היו מגלים, אתה יודע, בכפר פתיחות חדשה לגבי נישואים בין חיים והמתים.
אפרופו פרנורמן.
כן, והיו משאירות את ויקטור בצד, כי fuck that guy.
כן, מי רוצה את ויקטור?
הוא בטח יהיה בעל נורא, שיפנה להתעללות.
הוא נחמד, אבל הוא לא באמת תורם שום דבר לקשר.
לא.
הוא יודע לנגע עם פסנתר, שזה עוד פעם. ויקטוריה לא יודעת לנגע עם פסנתר, אמילי יודעת. הסצנה שבה ויקטור ואמילי מנגנים ביחד, היא סצנה שהייתה יכולה להיות מאוד מאוד יעילה, בלבנות סיפור אהבה ביניהם. אבל זה לא, זה בונה ידידות ביניהם, אני לא יודע, אין לזה הד מאוחר יותר.
זה בונה ידידות אפלטונית בין גבר לאישה שתהפוך לפרפרים שילבו אותו בחתונה שלו.
משהו כזה, זאת אומרת, ויקטור הוא מחבב את אמילי, הוא לומד לקבל אותה ואת זה שאין מה לפחד מהמתים, אבל הוא לא מתאהב בה. למרות שהיא מתאהבת בו.
שזה בסדר גמור שהוא לא מתאהב, בסדר גמור שהיא לא מקבלת את הגבר או שהוא לא מקבלת את האישה.
כן, אבל למה לעשות בנייה לקראת זה?
כן, זה מרגיש מאוד מאוד חלש. טוב.
לא דיברנו על מוזיקה אגב.
הסיבה היא שאני מתקרב יותר ויותר לעמתי בזמן ההקלטה.
דני אלפמן חיבר את השירים. ושמע, לפעמים יצא טוב, לפעמים לא טוב, ובסרט הזה מאוד בולט. השיר בפתיחה נגיד הוא נראה נורא נורא מאולץ.
זה לא שיר, יש כזה מוזיקה ואלברט פיני מדבר. אלברט פיני אתה יכול לשיר כזה, לא.
אני שר, מה הבעיה? אני ציפור חופשייה ורענה. ולעומת זאת יש שירים שדווקא עובדים יותר טוב. אין הרבה שירים בסרט, אבל זו מין חלוקה כזאת. השיר Remains of the Day ש... שהמתים שרים בעצם כדי להסביר לויקטור את הרקע לאיך שאמילי הגיע לשם, הוא שיר ממש טוב בעיניי.
כן, אבל זה השיר היחיד שאני ממש ממש זוכר, כאילו.
כן, אם רואים עוד פעם, אז חוזרים לזיכרון כל מיני, אבל רמזו לדי הוא בולט פה, על פני השירים האחרים. אני... זה חלק ממה שגם מראה את ההבדל בין עולם החיים לעולם המתים. גם הצבעים, גם העיצוב, גם הגישה וגם המוזיקה.
מי עשה את הסיוט שלפני חלק המולד מבחינה מוזיקלית? זה גם...
דני אלפמן.
זה כאילו שם, אני עד היום אני זוכר כאילו את אוגי בוגי מן, או את ג'קס רלמנט, או את ג'קס ריטרן, כאילו...
כן, או This is Halloween.
כן. ופה זה כזה, הייתי צריך לראות אחרי זה, להיזכר שכן, יש את רימנס ודאי, וזה שיר חביב, אבל שער השירים...
את רימנס ודאי אני כן זכרתי בלי קשר, אבל שער השירים לא. זאת אומרת, הסרט מתחיל בשיר, ואני, היה לי רגע כזה של, נכון, זה מוזיקלי. זה לא שיר שנבנה, זה לא שיש מוזיקה שהולכת ומתגברת, ואת מורד מתחיל עוד לשיר, הן פשוט הולכות, ואז מתחיל עוד לשיר תוך כדי הליכה.
אני חושב שנסיים, האמת, בכל עוד יש שירית ליום הזה. נסיים לפני שאני מסיים. אני צריך לאכול את הצ'וריסוס האלה שהבאת לי, אגב, תודה, אביעד.
אין בעיה.
נחתום על החוזה לחלוקת הרווחים מהפודקאסט עכשיו, או אחרי שהקלטה תסתיים?
אני כבר אחתום, אל תדאג.
אין בעיה. אז עוד פעם הבא, אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
ניפגש בסרטים.
Listen, you corpses of cheer, beastles of you, we still got an ear. I'll tell you a story, make a skeleton cry of our own jubiliciously lovely corpse bride.
Die, die, we outcast gay, outwear a frown, cause it's really okay. You might try high and you might try gray, but we all end up the remains of the day.
That's right! A beauty known for miles around when a mysterious stranger came into town. He was plenty good looking, but down on his cash. And our poor little baby, she fell hot and fast when her daddy said no. She just couldn't cope, so our lovers came up with a plan to elope.
Die, die, we all pass away. But don't go around, cause it's really okay. You might try high, but you might try gray. But we all end up, so the names of the day.
Oh, that's it. Ah, okay. Oh, yeah. Come on, boys, pick it up. Yeah. Like it. Okay, Chauncey, take it. Yeah. Oh, yes, yes, yes. Yeah. Her mother's wedding dress fit like a glove. You don't need much when you're really in love, except for a few things, or so I'm told, like the family jewels and a satchel of gold.
Then next to the graveyard by the old oak tree, on a dark foggy night at a quarter to three, she was ready to go, but where was he?
And then she waited.
And then
there are the shadows. Was it the man?
And then
her little heart beat so loud.
And then
and then, baby, everything went black. Now when she opened her eyes, she was dead as dust. Jewels were missing and her heart was bust. So she made a vow lying under that tree that she'd wait for her true love to come set her free. Always waiting for someone to ask for her hand. When out of the blue comes this groovy young man who vows forever to be by her side. And that's the story of our dark world.